שבוע שעבר, ברבירו, גיא ואני הגענו לפה בבוקר. לקח לנו זמן להתאקלם לפרק בוקר, אבל הנה, מסתבר שזאת הייתה הכנה להיום. עוד פרק בוקר, שבוע אחרי. הפעם, אף אחד מהחברה הקבועים לא פה, חוץ ממני, והפעם לא היו דיבורים על הליגה או על הצ'מפיונס. כן, גם לא על פולם. טוב, נו, יהיה קצת דיבורים על ליברפול, וקצת על צ'מפיונס. אבל גם כי ליברפול יוצאת לפגרה, וגם כי הצלחתי להביא לפה אורח מיוחד. לשיחה, אחד על אחד, הנה לכם פרק מיוחד. אחד משניים, כן, 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 כן. שניים באותו שבוע. דווקא בתקופת הפגרה, שלא תגידו שמשעמם. קיבלנו תגובות טובות על הפרק, על הקודם, וקיבלנו תגובות מתי יהיה פרק נוסף, אז הנה לכם שני פרקים. ואם לא יהיה מספיק ליברפול, אז תתאפקו. כי משחקים גדולים לפנינו בשבועות הקרובים, פרק 18, פתיח ומתחילים. טוב, אז הלאה לכולם, פרק 18 של פודקאסט הכפית מהרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM, אני אריאל מורחובסקי, ויחד איתי היום, כמו שאמרתי, אורח מיוחד, עיתונאי ופרשן, וואלה ספורט, ספורט בוואלה, איך זה נקרא?
וואלה ספורט, טוב.
וואלה ספורט, אורן יוסיפוביץ', פודקאסט הפודיום, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, מה, אתה רוצה לספר קצת על עצמך, שמי שלא מכיר עדיין, אז...
על עצמי, וואו, על עצמך. אני נולדתי בליברפול, ראית, אני מנסה להתחבב.
לגמרי.
בקצרה, עובד בוואלה ספורט, גם קצת עכשיו בתוכנית בשבתות בערוץ הספורט. אני אהיה עם נבחרת ישראל עכשיו בשידורים של כאן, אז הנה, אז אולי עוד אנשים יכירו, וואו.
כפרשן או אתה עובר להיות שדר עכשיו?
לא, הם רוצים את זה למין תפקיד כזה במונדיאל, למי שראה, עשיתי להם וידאוים מחוץ לאצטדיון, אוהדים, צבע, לפעמים כדורגל, לפעמים לא, זה מה שהם רוצים בעיקרון למשחקי החוץ, ובבית זה יהיה מין קונסטלציה של כמו שדר קווים, אבל הם רוצים זה יהיה קצת אחרת. לא נראה לי שאני יכול לעשות שדר קווים כמו ששדר קווים צריך להיות, אז ננסה קצת להביא את עצמי במה שאפשר, נתנסה, זה מיוחד. יש לי פודקאסט, כמו שאמרת, פודקאסט הפודיום, אוהב אותו מאוד, משקיע בו מאוד, משקיע בו המון, אז תאזינו.
תאזינו, תאזינו.
אחרי שמאזינים משלך, אבל לא, כן, לא לתעדף. את הפודקאסט שלי לפני הפודקאסט שלך, כן, אנחנו לא באים פה יותר להפך, אני מפציר בכם לא להזיל לפודקאסט שלי, עד שמסיימים את הפרק הזה בפודקאסט שלך.
טוב מאוד. אז אנחנו רוצים באמת לדבר היום קצת על, אם אנחנו כבר בפודקאסט של ליברפול, על ליברפול ועל הצ'מפיונס, ובאמת שם יש שנה מטורפת, קצת לדבר על התקשורת ספורט בארץ, אם כבר אתה פה, שחקנים של ישראלים בחול, גם דברים שנגעת עליהם בפודקאסט הפודיום, ואם אנחנו כבר פה היום, אנשים לא יודעים, גם, אני מניח שמישהו מזין גם שבוע קדימה, עוד לא יודע, אתה הולך לראיין את אברהם גרנט, אחרי הרעיון איתי, אז, ועל הדרך יש לנו משחקי נבחר, כמו שאמרו, נבחרת ישראל, בימים הקרובים, קצת לדבר על זה. ליברפול, קיבלתי קצת לחשושים שהיית אוהד ליברפול בזמנו, ואנשים ששומעים את זה אומרים, רגע, מה זה היה אוהד ליברפול? זה לא עובד ככה.
קודם כל, אני נבלה. אני הייתי אוהד הרבה הרבה קבוצות, ואיכשהו נגמר לי הכל, כמו שומעים, גם נגמר לי הכל, וליברפול זאת הייתה, שמע, גם אתה יודע, יש את הקטע של אוהד קבוצה בחול, מה זה באמת אומר? עד כמה אתה אוהד? הרי אתה לא באמת, רוב האוהדים לא באמת הולכים למשחקים ותומכים, אבל אני כן אגיד שיש באמת אוהדים מטורפים. יש אנשים שהם נגיד ליברפול, או יונייטד, או יובנטוס, יותר מקבוצות בארץ. אני כילד, הייתה לי קבוצה בכל מדינה, לאיזה שנה, שנתיים זה החזיק. ליברפול זה דבר היחיד שהחזיק יותר מזה. אבל אני לא יכול לקרוא לעצמי אוהד, אני לא אוהד אמיתי, זאת אומרת, אני לא באמת עצוב כשליברפול מפסידה. אני רוצה שליברפול תזכה באליפות, אני רוצה שליברפול תזכה בצ'מפיונס ליג.
היית מעדיף לראות משחקים של ליברפול? זאת אומרת, אם יש לך קלאסיקו ליברפול?
אם זה משחק, קודם כל קלאסיקו זה באמת יוצא מן הכלל, כי קלאסיקו, אגב, לאו דווקא בגלל רונלדו מסי שהיה אז, ועכשיו זה קצת אחרת, קלאסיקו זה באמת משחק שיש בו כל כך הרבה כוכבים, שכל מי שאומר לך שהוא מעדיף לראות משחק אחר, דעתי קצת משקר. אבל ליברפול מול רוב קבוצות הליגה, אני אצפה הרבה יותר מאשר כל משחק, כולל בין שתי קבוצות גדולות באנגליה. אני אעדיף לצפות בליברפול. גם האווירה, אגב, לא הייתי עדיין באנפילד, וזה חלום שלי להיות שם, אבל שוב, לא יכול לקחת קרדיט פה של איזה אוהד שיבכה ברגע שליברפול תזכה. אני מאוד רוצה שליברפול תזכה, כמו שאמרתי, גם בצ'מפיונס אחרי שאייקס תעוף. ופה, פעם זה כן היה. זאת אומרת, פעם, ב-4-3, למשל, ניוקאסל, דעתי זה ב-96, כל התקופה הזאת, אז אפשר להגיד שבאמת הייתי אוהד ושמח בגולים ועצוב בהפסדים. עכשיו קצת פחות, אבל מסמפת.
אבל אז גם היינו קצת פחות מחוברים, אתה יודע, לעולם ובאמת מה קורה ולכל הקבוצות והשחקנים. ליברפול, כמו שאמרנו היום, השנה בעונה מדהימה. עכשיו, אנחנו מדברים על זה המון פה מהמקום של האוהדים. זאת אומרת, איך אנחנו רואים ואיך אנחנו מרגישים ומדברים על תחושות. אנחנו די סובייקטיביים בכל העניין הזה, אבל נחמד קצת לשמוע ממקור קצת יותר אובייקטיבי, ואתה מסקר באמת לא מעט קבוצות. ומדבר על זה באופן שבועי, מה באמת אתה חושב שקורה עם ליברפול העונה, אם זה באמת מרגיש מהצד משהו מיוחד ולא רק לאוהדים, או שבאמת יש פה איזה משהו שהוא מאוד עלייה, מאוד בסיסית, מדרגה מדרגה, שלב שלב, או אולי אפילו קצת יש תחושה של אכזבה, כי כביכול ליברפול לא משחק את הכדורגל הכיפי של עונה שעברה.
קודם כל, לדעתי, יעילות יותר חשוב מכיף. והעונה ליברפול, עד לפני כמה מחזורים שהתחילה לא לבעוט בדלי, אלא לא יודע, תן לי מטאפורה ליותר מזה.
לבעוט החוצה.
מאוד יעילה. זאת אומרת, גם אם היא, אתה יודע, הגנה חזקה, היא יותר ליברפול, בוא נגיד, של ון דייק, מאשר ליברפול של סלח. ולדעתי זה חשוב, כי בכישרון היא לא יכולה להתחרות, שוב, עכשיו היא חסו, אבל עם סיטי. הכלים של סיטי לא נגמרים, ולמשל, כשליברפול הוביל את הטבלה בארבע נקודות, עדיין בסוכנויות האימורים הלכו עם סיטי. זה אומר המון. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהעונה הזאת מראה, הלוואי שאני אתבדה, היא מראה עד כמה כן ההיסטוריה נותנת משקל, שמה משקל על כתפיים של שחקנים שלא היו שותפים להיסטוריה הזאת בכלל. זאת אומרת, סלח לא חי את ליברפול מ-1990, את האכזבות, את הכישלונות, את הכימטים, ועדיין אתה רואה שכשמגיעים לישורת האחרונה, אז פתאום 7 נקודות הופך למינוס 2 עכשיו, משחק, פלוס 2 לליברפול, משחק חסר, ואני ממש רוצה שליברפול תזכה, גם כדי שנוכל להגיד, יאללה, הורידו את הקוף הזה מהגב, האם יש, האם אין, נפסיק את הדיון הזה.
אתה חושב שבאמת השחקנים שבכלל לא היו בכל התקופות האלה, מאמן שלא היה, שחקנים שלא היו, צוות שלא היה, הם מרגישים את זה? כי גם ברמת האוהדים, זה לא שהם גרים עם האוהדים, וגם האוהדים בליברפול דווקא יחסית רגועים עם האוהדים בארץ, כאילו, הם לא בטירוף. אתה חושב שכן יש את המשקל הזה עדיין, את המשקולות עליהם?
אני חושב שבמיוחד בליגה האנגלית, שזה שילוב של גם הרבה מחזורים, אבל גם הרבה קבוצות טובות. זאת אומרת, לא רק השש, למשל. אתה יכול לאבד נקודות כמעט בכל, נגד כל קבוצה.
מנצ'סטר סיטי הפסידה לקריסטל פאלאס, כן. הפסידה ללסטר.
כן, וגם התיקואים של ליברפול, אתה יודע, בסדר, זה היה אברטון דרבי, אבל עדיין, זה לא היה צריך להיות, נגיד, למשל מול אברטון, אבל יש המון קבוצות חזקות באנגליה, המון קבוצות שרוצות להרוס לך, המון קבוצות שיכולות להרוס לך. זאת אומרת, בספרד, מאוד קשה לי לראות קבוצה מאבדת 7. עכשיו יבואו היסטוריונים ויתנו לי כמה מקרים זה קרה, סבבה, אבל פה זה קשה, עשיתי גם לא מזמן כתבה לליברפול על בוא נגיד כמה פעמים הם בעטו בדלי, מאז לפחות נגיד בעשור האחרון, גם דיברתי עם בניון, אז בניון אמר, זה לא שאנחנו מרגישים את ההיסטוריה, ומן הסתם לחץ ולחץ ולחץ, ותמיד קורה משהו, ולמשל בעונה הזאת של בניון, זה
2008-2009,
כשבניטז יצא למסיבת העיתונאים הזאת, זה בעצם גם בניון אמר, זה מה שהרס את העונה. הוא מספר איך ג'רד וקרגר, אחרי המסיבת עיתונאים, באו ובחדר הלבשה אמרו, למה הוא עשה את זה? זה הרס לנו. הוא בא ואת מי שלא מכיר, למרות שפה עם כולם מועדים, אז הם זוכרים.
ספר למי שלא מכיר.
שבניטז הגיע, אני לא זוכר את המשחקי, זה עד לדעתי מחזור 20-21-22, שוב, אין מולי את המידע, אז אני, במספרים תסלחו לי. במסיבת עיתונאים, שאני ממליץ לחפש גוגל וזה, תסתכלו, פשוט התלונן על היחס של השופטים ל-United. לטובת יונייטד, לטובת פרגוסון, דברים שמותר לו לעשות ולשחקנים שלו לעומת קבוצות אחרות, לעומת ליברפול למשל. ומאותה תלונה, ליברפול לא הפסיק לנצח. 2-3 תקויים, וזה לדעתי רגע שבו גם בניטז הרגיש את המשקל. אני לא בטוח שהם חשים את מה שהיה מ-1990, אבל אני כן בטוח שבזה התחלתי גם הליגה כל כך ארוכה, אתה פתאום מוביל את הטבלה, מחזור 24, וואי, זה כיף. אבל בוא נה, יש עוד 14 משחקים. ו-14 משחקים קשים. לא נגיד 14 משחקים שאתה מסמן מתוך 14 רק שני עוגנים שהם קשים. 14 משחקים שאתה יכול לאבד נקודות בכל מצב. ושוב, אומרים הרבה שלמשל, יצא לך חוסר וזל להיות בעידן של מישהו. וליברפול דעתי עכשיו, לקלופ, יצא חוסר מזל להיות בעידן של פפ גוורדיולה באנגליה. כי אם לא היה פפ גוורדיולה באנגליה, ליברפול כנראה עם שני תארים היום. אחד של רוג'רס אולי, אחד של קלופ.
ויכול להיות גם שהיא כבר הייתה עכשיו עם פער כאילו מטורף על, כן, על כן, כל כן. שאר הקבוצות. ואנחנו מדברים באמת על העונה של ליברפול, וחד משמעית כולם יגידו שהעונה של אליפות באנגליה הרבה יותר גדולה מהצ'מפיונס, זה ברור. אבל יש גם איזושהי אווירה בצ'מפיונס, ועכשיו אנחנו גם מדברים אחרי הגרלה.
כן.
וליברפול מקבלת את פורטו.
יאללה.
ואתה מדבר הרבה על סכנות האימורים, וכאילו, תשמע, 80% כנראה של ליברפול עוברת את פורטו, לא משנה כמה העונה של פורטו טובה ומדהימה ומה שהולך בפורטוגל. ראינו קודם כל מה היה העונה שעברה, 5-0 בפורטוגל, תשמע, טירוף. וליברפול דעתי הרבה יותר יעילה עונה, וגם הרבה יותר יעילה מול פורטו, שתבין שהיא תצטרך להסתגר ולכל לגמרי משחק פתוח. וכנראה בחצי הגמר, כנראה 2-3 אנגליות, אנחנו רואים עונה כאילו... אם שנה שעברה התלבנו מעונת צ'מפיונס מטורפת, שהכל יכול לקרות והכל משתנה, אז העונה אומרים לך, יש עוד דרך לעשות את זה.
קודם כל, באמת, לא רוצה להגיד המפעל ניצל, כי הוא תמיד היה גדול, אבל אני ממש התעצבנתי ממנו בשנים האחרונות, אני שונא נוקאוט בית חוץ של, ושערי חוץ בכלל. אני שונא שיש הפרש של 3-4 שבועות בין משחקים, אבל העונה סתמו לי את הפה, בכל המישורים אגב, בכל האספקטים. כל מה שלא אהבתי, הצ'מפיונס יקבע ואמרה לסתום את הפה. אם זה השלושה שבועות האלה, שאתה יודע שפתאום אייקס בא אז לא טוב נגד ריאל מדריד, אבל אחרי שלושה שבועות פתאום בא בפורמה טובה יותר וריאל ההפך. והמהפכים, שלושה מהפכים, גם יובנטוס.
ואפו קבוצות גדולות, כן. ובאמת נהיה לך איזשהו מישמש כזה, ואתה מקבל 4 אנגליות בחצי.
כן, גם ליברפול, אתה יודע, ליברפול בא 0-0 בבית מול ביירן, בא בחוץ...
3-1.
ואגב, במשחק הזה, אני יכול גם להגיד, לתפוח לעצמי לשכם, שידעתי שליברפול תנצח. והרגשתי אגב שזה הרבה בגלל מה שקורה בליגה. בליגה כן, אמרתי לך, יש את המשקל, יש לבדוק מה סיטי עשתה, יש סיטי רודפת, סיטי עקפה אותנו. פה, בצ'מפיונס, במפעל נוקאוט, מה שטוב, ויש קבוצות שהם, אגב, ריאל מול ברצלונה, תראה את ריאל במפעל הזה, שפשוט קבוצות שממש טובות בלהסתכל רק על עצמן, רק במשחק אחד, בלי רעשי רקע, ולדעתי, שוב, זה, יש לליברפול סיכוי במפעל הזה, בעיקר בגלל ואם בפרמייר ליג זה ימשיך להיות, הם ימשיכו לרדוף אחרי סיטי ולא להפך.
מי ילך עד הסוף, רונלדו יצליח לקחת עוד פעם בקול על הגב שלו, כמו שהוא עשה בעונות הקודמות ובמשחקים האחרונים?
תשמע, אם אמרנו סוכניות, אז סיטי ראשונה, והכי מיד כעס על זה, איך יכול להיות שנותנים להם להיות ראשונים בזה? אם בפרמייר ליג נתנו להם להיות ראשונים, כשהם היו במינוס 4, בגלל התובנה של ליברפול כנראה תקרוס, וסיטי עם סגל רחב, איך לא מתחשבים בצ'מפיונס בהיסטוריה של סיטי, כלומר, בהיעדר ההיסטוריה של סיטי, אבל אולי באמת הפעם הוא כן יעשה את זה, לגבי רונלדו, לא, מי שמאמר נגדו הוא לדעתי קצת דביל, כאילו, מה אתה עוד צריך? הבן אדם...
אתה רוצה להפסיד כסף בכוונה, כאילו, זה...
כן, אני יכול להגיד לך שבסשן הזה של הצ'מפיונס ליג, אמרתי על אייקס, אמרתי על ליברפול, במשחקים השניים, ועל יובטוס ברגע האחרון לא אמרתי, למרות שניסיתי לשכנע את שותפי להימורים, הכל בסכומים צנועים אגב, אל תאמרו על סכומים גבוהים, אלא אם כן יש לכם.
זה רק כדי להגיד, הנה ניסחתי.
ניסיתי לשכנע אותו, לא, אני גם אומר לפעמים שאני, אני גם אומר שאני מפסיד, בליגת העל השנה אני קטסטרופה. אור יוזן וניר צדוק, בפרקים...
נראה לי היית צריך לשים לב לזה בתחילת העונה, ולא...
לא, אני יכול להגיד שאני, באימורים בימי שלישי לימי שבת, אני חלש מאוד, אני יותר חזק באימורים אחרי שאני רואה את הרכבים והכל, אז יש לי פיל ו... זה יותר טוב, אז זה ככה אני עושה בצ'מפיונס ליג, וגבי ובטוס חשבתי ש... כאילו, שתנצח, אולי זה לא היה ככה 3-0, 3-4 של רונלדו, אבל הבן אדם פשוט טוב, טוב בלנצח, טוב במפעל הזה.
זהו, זה כל מה שאתה צריך.
זה המפעל שלו.
נצח את הדוגרף שני משחקים, ונגמר הסיפור.
זה המפעל שלו, שוב, אמרתי לך, פר משחק, בוויכוח הנצחי הזה, מסי רונלדו, מסי רונלדו, אני תמיד אמר, תמיד אומר, מסי, אם אני צריך עונה, רונלדו, אם אני צריך משחק. וככה זה בצ'מפיונס ליג, זה משחק.
עונה תלוי באיזה...
אם אתה אומר לי, אתה אומר לי, מי אתה רוצה עכשיו? אם זה משהו עונה...
לקחת ליגה, אליפות בליגה?
כן. סליחה, כן, זה אני מדבר. ליגה, משהו אורך טווח, מפעל כולן נגד כולן, הרבה משחקים. מסי גם בעיניי הכדורגלן היותר טוב, אם מישהו חושב שיש ספק. ורונלדו, באמת, כל פעם שתגיד לי, יש משחק אחד שאתה צריך לבחור, אני אבחר אותו לפני מסי, תמיד.
מדהים. בוא נדבר קצת, אם אתה כבר באמת על התקשורת ספורט בארץ.
יאללה.
אמרנו, לא מדברים שמות, דיברנו לפני זה, אמרנו לא מדברים שמות, אז באמת לא יהיה.
כן, אני רק אסביר, כי זה נראה כאילו אני מתחמק.
לגמרי.
אני לא מאמין בקולגות מבקרות, קולגה מבקרת קולגה. זאת אומרת, אני כן יכול להגיד לך, הדעה של זה, זה אמר X, ואני לא הסכמתי עם זה, לי יש דעה הפוכה. אין בעיה, כל הדעות וכל זה. אני לא מאמין בזה שאני בא וצריך לבוא ולתת ביקורת על מישהו שעושה עבודה כמו שאני עושה. וזה, זו אידיאולוגיה שלי, אז זה לא יקרה, אבל בוא תשאל, הכל אני...
אז כמו רינה מצליח ואיתן קבל, לא נדבר על פרוצדורה, נדבר על מהות.
כן, בוא נדבר על מהות.
בוא נדבר על מהות. אני לא אשאל אותך מה אתה לא אוהב במה שהולך היום, אני כן רוצה לשאול אותך, לאיפה, איך היית רוצה שהתקשורת ספורט בארץ תיראה? זאת אומרת, אם הביקורת, כשאני מסתכל עליה, היא לא באמת פר פרסונות. היא פר איך היית רוצה לראות משהו, איך אתה רואה משהו אפילו בחול, לעומת מה שאתה רואה בארץ, וחלק מה שמתפספס לפעמים בתקשורת, וזה דברים שגם חשבנו פה בבקגראונד של הפודקאסט הזה, כשאנחנו עובדים עליו, זה שעם כל הכבוד ועם מה שאנשים רואים, ישראלים רוצים לראות משהו ישראלי, ולא בהכרח לראות משהו אנגלי, כן חסר להם אולי שיח בסגנון אחר, אולי תכנים שמקבלים פה בדיעבד, אולי משהו מרגיש להם מיושן. איך אתה רואה את זה?
קודם כל, אני חושב שמה שמצליח פה, גם אם אנחנו לא אוהבים את זה, יש סיבה שזה מצליח. וכל הכבוד. אני יכול להגיד שיש פה תוכניות, ויש תוכניות רדיו, ויש תוכניות טלוויזיה, שאני נגיד פחות אוהב. אבל הן מצליחות. אז אני לא אבקר אותה, כי שוב, יש מקום להכל. אני כן חושב שיש משהו שונה, זאת אומרת, אנשים תמיד אומרים, מתי יהיה משהו שונה? אני חושב שיש, יש, אגב, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה משהו שונה. זה כבר לא משהו שונה, אגב, מרוב שזה לדעתי כבר הופך להיות מיינסטרים, ואני אומר לך, רוב ההודעות, למשל, שאני מקבל על הפודקאסט שלי, זה ההודעות כמו השאלה שלך, זאת אומרת, חיכינו למשהו כזה, משהו קצת אחר, שיח קצת אחר, ואני חושב שזה הגל הבא, ואפילו לא גל הבא, זה כרגע, זאת אומרת, יש המון, המון, המון מבחר, אגב, גם בתקשורת המיינסטרים, אני כן יכול להגיד שבוואלה, כל טקסט כמעט שעולה, כל כתבה מגזינית זה לדעתי, שוב, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר נגיד על אחרים, המון המון כתבות חכמות וקצת שונות, ואגב, בכל אתר, בכל אתר, שוב, בלי שמות, בכל אתר מוציא משהו, בוא נגיד, יותר מתוחכם ויותר טוב, יותר מעמיק, לצד דברים, אגב, פחות מעמיקים, ששוב אני אומר, זה גם טוב. אני יכול להעיד על עצמי גם, הרבה פעמים לא בא לי להתעמק. הרבה פעמים לא בא לי לקרוא כתבה של 1,500 מילה, בא לי לקרוא איזה משהו קטן, איזה לפעמים אפילו לא, אפשר לקרוא זה צהוב, לפעמים משהו שקליל. אבל אני כן חושב שתרבות הפודקאסטים כבר כאן, עובדה שאני יושב כאן איתך, ובאמת, תסתכל על פודקאסטים של ספורט למשל, יש כבר הרבה, זאת אומרת, אין רק אחד או שניים. אני חושב ש... אני התחלתי עם שלי לפני 3 שנים, אני די חושב שהיינו יחידים כשהתחלתי, אם היה עוד אחד אני מתנצל.
בזמנו התחלת את זה כי ראית משהו שחסר, ראית משהו שיש בחול ואמרת יו איזה מגניב, אני רוצה גם.
אני מאוד 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 אוהב תקשורת אמריקאית, מאוד, אני גם אוהב
ספורט אמריקאי.
כן, פוטבול ו-NBA, ואני מאוד 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 אהבתי אז את מה שביל סימונס עושה, את הפודקאסט שלו. לא כל פרק אני אוהב בטירוף, אבל מאוד אוהב את הגישה, ובכלל את הגישה של דה רינגר, האתר שהוא הקים תחת המעטפת של HBO, שזה, בוא נגיד, זה יותר כליל דווקא, אתה מבין? כאילו, לאו דווקא מעמיק זה הדבר הטוב, לפעמים כליל טוב, לפעמים קצת להתייחס לספורט כאל בידור יותר, ופחות כאל מלחמה אולי, זאת ההגדרה הנכונה, וזה מה שאני מנסה לעשות. אני בעיקר מנסה לעשות את מה שאני אוהב, זאת אומרת, מה שאני אוהב לצרוך, אני מנסה לייצר ומקווה שאנשים
יאהבו את זה גם. את זה.
ואני יכול להגיד שבחודשים האחרונים, לפי כל הסימנים, אתם אוהבים את זה, ואני מבסוט.
אז כיף לשמוע, יש דברים שאתה יודע, שאתה רואה ואתה אומר, וואי, זה הדבר הבא שאני רוצה לעשות, אחרי הכתבות שלי ואחרי הנה השיתוף פעולה עם כאן, ואחרי הפודקאסט שבאמת רץ ומצליח, והמספרים רק עולים, יש איזה פרויקט שאתה רואה כמו שראית בזמנו, גם את דרינגר וגם את הפודקאסט, דברים שאתה אומר, זה מה שאני רוצה לעשות, או חבל שמישהו לא לוקח את היוזמה ועושה את זה?
קודם כל בטוח יקרה משהו בקרוב. גם לי יש חלומות, את מכירת, לא נפרט את כולם כאן, אבל יש חלומות ויש דברים.
סקופים, אנחנו רוצים סקופים.
יש דברים שיקרו גם, יהיו דברים. אבל שוב, כרגע אני יכול באמת גם להגיד שגם נגיד איפה שאני עובד, בכל הדברים שאני עושה, אגב, גם בוואלה וגם נגיד מה שהיה בכאן במונדיאל, שלדעתי זה כן קצת דברים אחרים, וכן קצת כליל יותר, ובידורי יותר, ואני חושב שפשוט גם העיתונות הספורט וגם הספורט עצמו בישראל, אולי עכשיו קצת פחות, אבל מאוד מאוד מלחמתיים, הכל מאוד מאוד רציני. אני לא מדבר על רציני במובן של דאטה ופרשנות ונתונים, שזה מצוין. אני מדבר, עכשיו תראה את המאמנים פה. באמת, תסתכל על מאמני הכדורגל פה, זה פסיכי. אז בסדר, מאמנים בכל העולם, יש להם סטרס, ובכל העולם גם מפטרים. אבל פה כאילו אתה שם לב שזה מין, שוב, אני לא מתייחס עכשיו למעמד המאמן וכל זה, אבל אתה שם לב שבונה, הם מתעלפים, כאילו מאמנים, תראה עכשיו נגיד גם קלינגר, והיה גם גוטמן העונה, ואפילו אוסקר גרסיה, אגב, שאז עם מכבי, מה שקרה...
שהוא עזב עם ה...
עזב בגלל המון המון עניינים ולחץ והכל, הגיע לווטפורד, ורק אז חטפת, לדעתי זה היה פאניק אטאק, אוקיי? לדעתי כל המקרים האלה היו תקפי פאניקה, מתנצל, אני לא דוקטור, אם טעיתי, קלינגר, גוטמן, אתם מוזמנים לתקן אותי, זו דעתי. ואני חושב שזה הרבה בגלל העודף רצינות פה, גם של הבוסים, גם של התקשורת. זאת אומרת, עכשיו אני אתן לך דוגמה. ביתה ירושלים לא עלתה לפלייאוף העליון. הדברים שאני שמעתי, שוב, גם באמת לא חשוב שמות.
שמתחרפנים.
גם בתוך המועדון וגם התקשורת, לדעתי אגב, האנשים הכי שפויים בנושא הזה זה אוהדי ביתר. זאת אומרת, אם אני מכליל בין ביתר עצמה, התקשורת שמסקרת את ביתר, ואוהדי ביתר, דווקא אוהדי ביתר, שמקוטלגים כמטורפים מדי, הכי שפויים פה. גם אם כן היו שריקות התפטר ודברים, הכל, זה לא... רוב האנשים, ואני אומר לך שהרבה אוהדי ביתר שלחו לי גם הודעות בנושא הזה, כי אני כתבתי טור, למה זה כזה מטורף? כאילו, לא עליתם לפלייאוף העליון, זה לא שלא לקחתם אליפות, או אתם עומדים לרדת ליגה, מה שעכשיו אולי יכול כבר לקרות בגלל הטירוף הזה, אבל תשים לב, לא עלו לפלייאוף העליון, זה הכל. קלינגר קיבל את הקבוצה עם 5 נקודות מתוך 24, דעתי הם היו מתחת לקו האדום שהוא קיבל אותה.
וגם העונה בקיץ הייתה כבר תחת פירוק, אחרי תביב.
חוגג קיבל גופה. זה מה שכתבתי, ניסה להזריק לסטרואידים במקום, לא יודע, איזה ויטמינים או משהו, ללטף. הכל יצר כדור שלג וטורף כזה, הרי ביתר כרגע הסגל שלה הוא לא שווה איפה שהיא נמצאת. אבל קורה. אתה בעונה ראשונה, הכל אבא צריך להתחרפל ככה, אבא צריך להגיע למצב שביום שאתה לא עולה לפלייאוף עליון, יש דיווחים שאתה רוצה לפטר את המאמן, ולמחרת המאמן רוצה ללכת בעצמו. איך יכול להיות שאתה ממנה מאמן בסוף אוקטובר, וכבר במרץ אתה חושב על לפטר אותו בכלל. זאת אומרת, וזה מה שאני אומר, הכל פה מאוד מלחמתי, אז גם בתוך ביתר, גם בתקשורת, אני שמעתי אנשים, אגב, אין בעיה להגיד נכשל, כישלון, ביתר נכשלה, אגב, גם אני אומר, אז מה? כאילו, היה פה קטסטרופה. בואנה, הקבוצה הייתה מתה לפני 3-4 חודשים. מתה. 6 חודשים.
אז אתה אומר, התקשורת באמת יכול להיות שמנפחת פה ויוצאת מ...
לא יכול להיות.
מנפחת.
כן, עכשיו, אבל זה אפילו לא המנפחת.
אבל כמעט.
זה העודף רצינות הזאת, זה העודף, הכל מאוד 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 רציני, הכל מאוד 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 חשוב. זה לא צריך להיות ככה. זה, גם כשמנתחים, צריך קודם כל לשאול, רגע, מה קרה פה עכשיו? אוקיי, אגב, גם אני לפעמים, אני כותב טורים נוקבים, אני מבקר אנשים, למשל אשדוד וסכנין, שם זה באמת קטסטרופה. אוקיי, כי זה אלה שתי קבוצות שעומדות לרדת ליגה, אך ורק בגלל התנהלות של הבוסים שלהם. אבל, ביתה ירושלים, שחושבת ארוך טווח, שיש כנראה כסף עכשיו, נכון? יש כסף במועדון. מה קרה? אז הייתם עולים לפלייאוף עליון ומסיים מקום חמישי. וואו. לדעתי, יש פה, אין פה היגיון בין מטרות אמיתיות לתוצאות. שוב, גם בקבוצות וגם מצד התקשורת, אולי באופן כללי. אני חושב, שוב, ראוי לבקר, הכל נכון, אבל לפעמים צריך לחשוב, רגע, מה הם יכלו להגיע? לאן הם היו יכולים להגיע? לאן הם הגיעו? איפה הפער פה? אתה מבין? אין שום סיבה לסכם את הכל. ביתר היא דוגמה מצוינת, אין שום סיבה שזה ייראה ככה, בעיניי.
טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא. דיברנו על זה באמת שאתה הולך תכף לפגוש את אברהם, מדבר איתו על הנבחרת, רוצה לתת לנו כמה נושאים שאתה הולך לדבר עליהם עם אברהם?
אני... תראה, קודם כל נתנו 20 דקות, וזה כללי מדי. אפילו לא אמרו לי על מה לדבר ועל מה לא.
אנחנו נלך ונבדוק את זה עם הבן תחומי, באמת. בית ספר תקשורת לא לעניין.
לא, הוא דווקא אמר, אני סומך עליך, גלילי, המארגן. תעשה מה שאתה רוצה. אני חושב שוואר זה נושא מאוד מאוד חשוב, בטח אחרי סוף השבוע הראשון של הוואר בישראל, והוואר, אני חושב, עושה שיימינג לכולנו, לשחקנים כמו מבוקה, שפתאום צריכים להיזהר יותר, כי רואים הכל, גם כשהם לא מתכוונים, גם כשהם אלה שבועטים את הכדור. לשופטים עצמם, שפתאום אין להם אפילו את התירוץ של וואלה, לא ראיתי. אין לך תירוץ כזה. אתה רואה הכל עכשיו, אתה צריך להחליט על הכל. ויש דברים מסובכים. יש מקרים שהם לא דומים לשום מקרה אחר, ואתה פתאום עכשיו צריך להחליט. וגם לנו, לאוהדים, לעיתונאים, לתקשורת, שאומרים באופן נחרץ משהו ומגלים שהם טועים לחלוטין, כמו שאני נגיד עם הפנדל של מבוקה, שאמרתי שזה לדעתי לא צריך להיות פנדל וטעיתי. כבר אחרי שעה הודיתי בטעות, אבל טעיתי. זה פנדל. זה פנדל וזה כרטיס אדום. אז זה נושא מעניין לשאול אותו. עוד נושא זה מה שעכשיו ציינתי על המאמנים. אברהם מאוד הולך על כל הקטע עכשיו של מיינד וחשיבה ורוגע. יוציא גם פודקאסט על זה עכשיו.
נראה לי בצדק, הוא כבר אחרי כל התקופה שהוא עבר.
אברהם מאמן בהודו, אברהם, זה, אתה מבין? אמרו האשרם של אברהם, הלך להצדיק את זה, אימן בהודו. אבל זה מעניין אותי. מעניין אותי, נגיד, איך גם קבוצה, בוא נגיד, מגה עשירה כמו צ'לסי, איך כל כך הרבה מאמנים מזדקנים שם. בעונה אחת, אתה מזדקן שם 10 שנים ואף הביתה.
טורף.
וגם פה. ואמר לי שחקן השבוע, שבוע שעבר, אתה לא מבין מה זה להיות מאמן בישראל. שחקן בכיר, זאת אומרת שעבר המון מאמנים. אתה לא יודע מה זה להיות מאמן בישראל. הם לא ישנים, הם לא אוכלים. הרבה. אוקיי, הם בטח לא כולם, אבל הרבה. כולם פה הרי נלחמים על החיים שלהם כל הזמן. וזה אגב בגלל הגישה הכללית. אני חוזר לנושא הקודם. כולם נלחמים על החיים שלהם.
וזה מצחיק, כי אם אתה מפוטר מקבוצה אחת, אתה עובר עונה הבאה לקבוצה אחרת.
הכל נהיה אותו דבר.
באותה ליגה ובעוד קבוצה, ואתה די, יש פה די איזה מישמע. זה לא שאתה נעלם ותהיה חסר עבודה. כל המאמנים היום בליגת העל, פלוס מינוס, היו גם לפני 5 שנים.
וכל האמצע הזה של, נגיד, יואב קאץ וג'קי בן זקן ואבו יונס ועוד כמה בעלים. תגיד לי, הם יודעים איזה מאמן הם בוחרים לפי תכונות מסוימות שיש לו? הם עושים, בודקים טבלאות אקסל של אחוזי הצלחה ב5 שנים האחרונות, עם מצב. קבוצות קטנות, קבוצות בינוניות, נגד קבוצות קטנות. מה הפילוסופיה שלך? האם כשהם שואלים את השאלה הזאת, אז אולי הם יגידו שהם שואלים, אבל האם המאמן אומר, לשחק כדורגל שמח ואטרקטיבי, הם שואלים מה זה אומר? כי בטח זה ככה שם השיחה מסתיימת. אני שואל אותך, אני נגיד לא יודע, מה ההבדל בין יותר מדי מאמנים פה? לא יודע. נגיד, אני יודע מה בחר עושה, אני יודע מה אבוקסיס עושה, אני יודע מה דראפיץ' עושה, אני לא כך יודע מה מימר עושה, אני עדיין לא יודע מה בלבול עושה, אני מתחיל קצת לדעת, אני לא יודע מה יובל נעים עושה, אני יודע מה הוא לא עושה, יותר נכון? והדברים האלה, לדעתי זה, יש פה המון המון מאמנים שלדעתי אין להם איזה פילוסופיה משלהם ואיזה דרך משלהם, אלא הדבר היחיד שמנחה אותם זה לשרוד עוד שבוע. ראינו למשל פתאום אופיר חיים, בלאומית עכשיו, כפר סבא, אתה רואה אותו על הקווים, אני מרחב עליו, כי כאילו הבן אדם היה באפולה נגיד, עבר להפועל תל אביב, אחרי חודש וחצי פוטר, עכשיו לך תרוויח את המעמד שלך חשוב, וזה נגיד מעניין אותי לשמוע מאברהם, כי זה נגיד עולמי, זה פשוט מקצוע מאוד 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 קשה, מאוד קשה.
אתה חושב שכל הדברים האלה משפיעים על הנבחרת, על מה שקורה פה בשנים האחרונות?
אני כל כך שמח שיש מאמן זר לנבחרת.
כי אין לו את המנטליות הישראלית של הלחץ? כי הוא לא בא מתוך
כי הוא לא קורא.
אולי לעברית.
פאולו סוזה היה קורא, ככה סיפרו לי במכבי. מישהו בקבוצה גם פעם אחת אמר לי, תכתוב קצר יותר. הוא מבקש מאיתנו לתרגם לו, וזה קשה רצח. אבל אוסקר לא היה קורא. פטר בוס לדעתי לא היה קורא. ולדעתי לא לקרוא זה טוב. בטח שבהתחלה. תחשוב על הרצוג. תחשוב מה הרצוג עבר. על שני המשחקים הראשונים שלו, המשחק שני היה בכלל משחק ידידות בצפון אירלנד, בלי זהבי ובלי קיאל. משחק ראשון שלו באלבניה, היו שתי הזדמנויות לזהבי ולקיאל ומחמיצו והנבחרת הפסידה. וההתחלה הייתה כאילו, באים לפה שני אוסטרים וגונבים לנו את הכסף. נכון? עכשיו אני רואה את רוטנשטיינר, אני רואה את הרצוג. לא יודע אם, עדיין לא יכול להגיד לך שהם יותר טובים, שהידע שלהם בכדורגל הוא בוודאות מסיבי יותר משל גוטמן או אחרים, אוקיי? יכול להיות שכן, אבל אני עדיין לא יודע את זה. הם עבדו עם אנשים בכירים, והרצוג עבד עם קלינסמן וכל זה, יופי, אבל לא יודע את זה. אבל אתה רואה את האורך רוח, ואתה רואה שמסיבת עיתונאים שואלים אותו, למה אתה לא מזמין את אלי רנטר ואת אצילי? והוא אומר, הם פשוט לא בעמדה שלי, שחקנים נדרים, אין לי עמדה בשבילה. וזה מצוין בעיניי.
הוא צודק.
והם מצוין בעיניי, והוא מזמין את הארוש, אוקיי, יכול להיות שהוא איתה, אבל הוא לא מפחד. אני לא חושב שמאמן ישראלי היה מזמין את הרוש. אני חושב שמאמן ישראלי שהיום יום היה קורא, הרוש לא משחק ולוויתה לפניו, ולמה בחר החליט ככה והכל? לא היה מזמין את הרוש. אני די חושב, מה זה חושב? אני יודע שאלה אם כן הרוש לא בדקות אלה מפשל באימון, או מתי שזה ישודר, יש היום אימון. אז הרוש יפתח. ותואטחה שיחק 124 דקות עונה בבונדסליגה, ויפתח. מה זה יפתח? לפי כל העניינים בנקר. ולא אומר לך, אני צודק או טועה, אבל אני אוהב את זה שיש לו קו, והוא הולך איתו.
יכול להיות שבגלל שהוא לא ישראלי, יש מינימום השפעה מתוך המרקם הישראלי, פחות מאמנים, הוא מכיר פחות מאמנים, הוא מכיר פחות אנשי תקשורת, כאילו אנשים שיכולים סוכנים, באמת ללחוץ עליו.
סוכנים לא שולחים לו הודעות ולוחצים עליו, לא לדבר על זה של מאמני נבחרת, היה סוכן מפה לפעמים, ואז האם השחקנים שהוא זימן, הם בגלל סוכן, או לא, אפשר לדעת. בלי קשר שאני חושב, בלי קשר, אני חושב שמאמנים ישראלים, בהכללה, כן? בהכללה, הם לא מספיק טובים, הם לא מספיק לומדים, הם לא מספיק אמיצים, הם כמעט לא מספיק כלום. ובעיניי, בחר, דראפיץ' ברדה, אבוקסיס, אלה ניסים, לא פחות, נס. זה, כמו שיש פה מעט שחקנים שנהיים כוכבים בקנה מידה שהוא מעבר לישראל, אז זה נס שיש מאמנים ממש טובים פה. אני אגב לא מאשים אותם, אני מאשים את ההכשרה, ואני מאשים בעיקר את הבוסים ואת התרבות ניהול פה, שאתה לא באמת יכול להיות אמיץ ולעשות מה שאתה רוצה. יש נגיד, ניתן דוגמה, יש את מסיידגו. שמסיידגו בעיני כל מיני אנשים שעריכו אותו, וגם אני עשיתי לו רעיון כשהוא היה בכפר סבא, הוא כבר עזב, דעתי הוא כבר עזב. סליחה, כמו שאמרת, אני חולה כבר שבועיים. מסיידגו, בעיני הרבה אנשים, הוא מין פרח אימון בו נגיד. אנחנו לא יודעים, אבל הוא פוטנציאל. באדם בא, כפר סבא, מקום שני, אנו כרגע מקום שמוביל לעלייה ופותר. ואז הוא צריך לנדוד, אין לו ברירה. מסיידגו חייב להביא כסף הביתה. בכתבה שעשיתי עליו, הרדנו איך, סיפרנו איך הוא, לפני שהוא קיבל קבוצה לאמן, הוא היה מין פקח של עובדי ניקיון, ויושב בטנדר, ובמקום לפקח עליהם, לוקח את הטלפון, וביוטיוב רואה אימונים של גוארדיולה, ומסמן, והערות והכל. אז מסיידגו זה מישהו שאנחנו צריכים, מה זה אנחנו? הכדורגל הישראלי צריך לפתח ולראות, שווה או לא שווה. אבל הוא מפוטר מכפר סבא, נאלץ להגיע לאשקלון כדי להרוויח משכורת, וברור שלא יכול להשאיר אותה בליגה, כי היא כבר הייתה באיזה מינוס 200 מהקו האדום. ועכשיו מגיע לפועל פתח תקווה, עם מינוס 9, עושה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה יקרה עם זה. אוקיי, אני מקווה מאוד בשבילו שהוא יקבל פתאום את הצעת השדרוג, או שהפועל פתח תקווה עצמה באמת עם הרכישה החדשה של האוהדים, זה באמת יעבוד, זה יקרה, אבל מלא, בחר זה נס, בחר התחיל לעבוד אצל איזי שירצקי, מאמן בעלים שקשה מאוד לעבוד אצלו, פשוט הצליח איכשהו, נתן שנתיים שלוש טובות, התחבר לו גם גביע, והייתה את אלונה ברקת שאימרה עליו. אולי לא הייתה, ואז בחר מפוטר נגיד, עונה אחרי זה מקירת שמונה, וזה הולך מסתובב אחרי עצמו. דראפיץ' ברדה, אם טביב לא מפטר, כאילו לא בבעיה עם החידוש חוזה, והוא לא מגיע לנתניה, אז כנראה היום אנחנו לא מדברים עליו כמו שהוא. גם הבוקסיס אגב התחיל בהפועל ופוטר אחרי ארבעה הפסדים רצופים, משהו כזה. קשה מאוד לגדול פה כמאמן כדורגל טוב, קשה אגב גם לגדול פה כשחקן כדורגל
אז
טוב.
אז זהו, זה בדיוק כמו שאני בא לדבר איתך וכבר לקשר, עם כל הלחץ הזה וכמו שקשה לגדול פה בתור מאמן, כמו שאתה אומר, גם קשה לגדול פה בתור שחקן, שחקנים יכולים באמת לגדול פה ולצאת ולעשות את זה כמו שצריך. דוגמה, מאור סולומון שיצא עכשיו לאוקראינה, זה מקרה נדיר, או שאנחנו יכולים להתפתח לעוד דברים ובאמת להפוך את הליגה הזאת לליגת פיתוח ולהתחיל לייצא שחקנים, או שהיה לנו יוסי בניון בליברפול, והיה לנו, לא יודע מה, ברקוביץ' בווסטאם, וזהו, זה כאילו...
ניסים.
זה נגמר? זה ניסים?
לא נגמר, זה ימשיך להיות בתדירות הזאת לדעתי, אלא אם כן ישתנה פה משהו. אגב, כולם תמיד אומרים, מה שחסר פה זה מתקנים, ומה שחסר פה זה... מתקנים חסר, נכון, תשתיות חסר, אני מסכים, מה שהכי חסר פה זה אינטליגנציה, אינטליגנציה וידע. אני אומר שאם, נגיד עכשיו באמת, הצוות ההולנדי עם מכבי תל אביב, שגם היו כלפיו תלונות, ויכול להיות באמת שוון ליבון, כמו שמספרים...
במכבי תל אביב או מכבי חיפה?
מכבי תל אביב. שוון ליבון, כמו שמספרים, באמת לא הבן אדם הכי נוח בעולם, אבל עדיין, אני מאמין שזה מה שצריך לעשות בכל מחלקות הנוער אגב.
בסדר, גם ברוסיה, בכל השנים, לא היו אנשים הכי נוחים בעולם, הביאו מיליון אולימפיאדות, כנ"ל כל המאמנים האמריקאים.
שוב.
אותו סיפור, לא צריך להיות נוח,
אין לי בעיה אם אתה נחמד
או
לא. השאלה אם יש לך את הידע. יש לך ידע, אתה יודע מה לעשות. זאת אומרת, בהולנד, אני מאוד אוהב את המדינה הזאת בגלל נישואין, בהולנד, המאמנים הכי ותיקים והכי מנוסים הם אלה שמאמנים את הילדים. ופה המאמנים שמאמנים את הילדים הם לרוב מאמנים בני 24 שעושים את זה בשביל 6,000 או 7,000 שקל, בלי לזלזל כעבודה בזמן לימודים או בזמן משהו אחר. וגם הם חייבים לנצח בליגת ילדים וליגת נערים, כל הזמן הם חייבים לנצח.
אחרת הם פותרים.
אז את זה צריך שנות, לא רק כל הזמן ליצוק, תשתיות, אין כסף, משאבים, לא זה. אתה מבין? צריך אינטליגנציה, צריך ידע, וזה לדעתי מה שחסר. יציבות אגב. תראה, מכבי חיפה עכשיו, שבא הלך למשל, השפיע על כל מחלקת הנוער, החליט שצעירים ישחקו. זאת אומרת, הקבוצה של אריק בנאדו, כך הבנתי שהשנתון הצעיר מתוך השניים משחק. והם עכשיו בתחתית הטבלה. ולא מזמן ראיתי רעיון, נראה לי זה השחר, נראה לי זהו שאמר, מחלקת הנוער, עשו טעויות, עשו... למה? כי הקבוצה בתחתית, השאלה היא מי יגדל להיות שחקן. אולי זה חכם לתת לשנתון הצעיר שחק. לא יודע, אבל כל שנה משנים, גם שם. אז בעיניי, אנחנו לא נותנים שום סיכוי למאמנים ולשחקנים שלנו, שום סיכוי לקליברים לגדול, ובגלל זה מנור סולומון זה נס. אגב, אבא של מנור סולומון, שיש לו אינטליגנציה, ויש לו ידע, ומה שאין לו, הוא רכש, כי מגיל צעיר הוא רכש למנור סולומון, כל מיני מאמנים מיוחדים, וגם הוא איש ספורט, וגם אשתו איש ספורט, אבא ואמא שימנו אותו באופן ספציפי, הקורדינציה, היה חשוב לאבא, נגיד, שמנור סולומון ישחק כדורסל, עד איזה כיתה ד',
כדי במקביל. לפתח,
כן, כדי לפתח עוד אלמנטים. אני לא זוכר אם גם טניס, אבל היה עוד ענף. ואלה דברים. אגב, גם תומר חמד, שהוא לא ממש מוכשר, אבל הקיף את עצמו במין כברת של כל מיני מאמנים. וזה מאוד מאוד חשוב. וכל עוד לא ניתן את זה, אז בגנים הרי אומרים על היהודים ש...
אין.
בגנים אנחנו חלשים יחסית לאחרים. אתה צריך לספצות על זה. בשכל.
בדרך כלל אומרים שיש שכל, אבל זה מרגיש כאילו יש מחסום באמצע ו...
כל עוד הדרך הזאת יישאר, המיינסטרימית, המכרזים, העסקנים, כל זה, זה לא ישתנה. שוב, זה ימשיך להיות פעם בנס כמו מנור סולומון, נס כמו בניון. עד שלא תנסה ליצור פה, תעשה לעשות פה פס יצור, לא ישתנה כלום.
נבחרת ישראל יכולה להצליח בשני משחקים הקרובים, בקמפיין הקרוב? אתה רואה את זה?
כן, אני רואה את זה.
דרך אגב, חמד, 5 שערים להיות מקום 5 במלך השערים בכל הזמנים של נבחרת ישראל.
זה כבר מראה יותר על ההיסטוריה מאשר על...
בדיוק.
לא, חמד נהדר בנבחרת. גם, אגב, רוב השערים שהיו נכבשו, גם אם רוב השערים נכבשו, אתה יודע, לוקסמבורג, דברים כאלה, לא צריך זלזל בזה, כעובדה שאחרים לא עשו את זה. כל המחמאות מגיעות לתומר חמד. תומר חמד הוא גם באמת מישהו שהוא הפנים, יכול להיות פנים של הנבחרת, אחלה מודל לחיקוי. אני לא בטוח שהוא, מה זה אני לא בטוח? הוא לא פייבורית של הרצוג. זהבי ודאבו משחקים, לדעתי בצדק. לדעתי גם השילוב ביניהם, כתבתי על זה בעבר, השילוב ביניהם אפילו בשנה אחת ספציפית בלבד במכבי, זה משהו שעבד טוב, אבל חמד ראוי, כן, אם הוא יפתח בכמה מהמשחקים במקום אחד מהם, בטח שיכול להיות פציעות או כושר ירוד, הכל אף אחד לא ירים גבה, אבל רק נסקד מה שאמרתי, חמד בלי כישרון, בזכות רצון, אבל רצון גם לרכוש את הידע הזה ולהקיף את עצמו באנשים שישפרו אותו וישדרגו אותו, הוא דעה בליגה לאומית. או בתחתית, אחי נצרת, זה... אז זה טוב, אתה מבין? אבל אלה בודדים, אלה בודדים שרוצים.
אתה רואה את ישראל מנצחת במשחקים הקרובים?
זהו, כזאת הייתה השאלה שלך, ושכחתי לענות. מול סלובניה היא פבוריטית קלה.
למרות אובלק בשער ו...
כן, זה גם לא, גם מול ווילס פה בארץ היינו פבוריטים, ונגמר קצת אחרת. לרוב ביתיות, פלוס נבחרת שחושבים שהיא מדרג נמוך יותר. שוב, אני לרוב את הקמפיינים האלה ישראל פותחת טוב. לדעתי ליגת האומות זה היה הקמפיין היחיד שישראל פתחה פחות טוב, וזה גם היה משחק חוץ. אם אני לא טועה, את כל הקמפיינים של היורו ישראל פתחה עם ניצחון. אולי הפעם אחת תיקו, לדעתי זה 5 ניצחונות. בבית, היה זמן סביר, אתה יודע מי היריבה כבר מראש, אתה מתכונן, צריך לצח במשחק הזה. אותי יהיה מעניין לראות מה יקרה אם ישראל לא תנצח, וזה יהיה מאוד חשוב, זה יהיה מבחן גדול.
אם ישראל לא מנצחת, מה אתה צופה שיהיה?
אני צופה שיהיה ברדק, אני צופה שלמשל אם ישראל תיקח 1-6, אז יהיה פה איזה ברדק וזה תורף, ושוב אני אומר, זה לא ריאלי, כי הציפיות הן לא לעלות, אוקיי? בוא נהיה אמיתי.
אף אחד לא חושב שאפשר לעלות מבית כזה.
תראה, נגיד...
כאילו, יש סיכוי, אבל זה לא...
פולין, מקום ראשון, בהפרש עצום מהשאר, כנראה לא יהיה, לדעתי, זה מה שיהיה. אוסטריה היא פייבוריטית עצומה למקום שני. זאת אומרת, בדקתי בסוכניות אתמול, זה הייתי משהו כמו 2-1, ישראל זה 8-1.
למרות שגם אוסטריה יש שם קצת פציעות וכאלה, אבל...
לא, עכשיו יש פציעות והכל, אבל שוב, יש שם שחקני בודסליגה. לנו יש אחד. שניים, אחד לא משחק. אבל לעלות, זה צריך לשאוף לעלות. הנבחרת יכולה לשאוף לזה. אני רק אומר שאנחנו צריכים לשפוט אותה שנגיד מקום שלישי זה לא כישלון. השאלה היא לדעתי, הרצוג פה ייבחן, או בכלל רוטנשטיינר שעכשיו סגר לעוד שנתיים, זה ייבחנו איך הולך להיות הווייב עכשיו בשנתיים האלה. כי הווייב בליגת האומות היה בסדר, ושוב, בוא גם לא נהיה קיצונים לצד השני, כמו שהיו רק שני הפסדים שעליהם הכל היה כאילו פה רע והכל, אז היו אחרי זה שני ניצחונות מרשימים, הכל טוב ויפה, אבל זה לא לא עשינו פה שנה או שנתיים מעולות. נבחרת ישראל צריכה להראות שיפור, להראות קו, לראות שהדרך של הרצוג עובדת, לראות ששחקנים, גם אם הם לא משחקים בקבוצות שלהם, הם באים, יש אווירה טובה, הכל נראה טוב, הקהל לאט לאט מגיע, זה לדעתי יהיה המבחן בקמפיין הנוכחי. עלייה זה בונוס, ולדעתי הכי חשוב זה לא לשבור את הכלים אם לא. אפשר לשבור את הכלים אם אתה ממש כישלון קולוסלי, אבל מקום שלישי זה לא כישלון בעיניי.
גם בעיניי לא. סוגרי מעגל, ליברפול, אתה רוצה, שנינו רוצים שליברפול תיקח את האליפות, שנינו חושבים שזה אפשרי, היא תיקח או לא? מה אתה אומר?
אני חושב שלא, אני מקווה שכן, אני חושב שלא, קשה לי לראות את סיטי באבד נקודות, למרות שיש לה יונייטד, ויש לה
יש לה משחקים גם יותר קשים, ויש לה גם עוד גביע, משחקי גביע שנשארו, ובצ'אמפיונס גם משחקים כרגע קשים לפחות.
שמע,
כרגע הם יותר קשים.
אני מרגיש שפשלה אחת של סיטי לא תספיק. אם אתה אומר לי שהיא עושה שתי פשלות, אני איתך. אני חושב שליברפול צריכה שתי פשלות של סיטי. היא לא צריכה רק פעם אחת. ובוא נראה, בוא נראה. אם שאלת אותי כן או לא, אני חייב להחליט, אני אומר לא, אבל אם אתה אומר לי שתי פשלות, אני איתך.
טוב, סיימנו, נראה לי, כן. טוב, אז תודה רבה אורן. חפשו את אורן בטוויטר, בפייסבוק, יוסיפון, עם ג'יי אבל, נכון?
נכון, ג'וסיפון. נכון. אנחנו הולנדים כבר.
כן.
אתה גם היוגוסלאם.
חפשו פודקאסט הפודיום, לשמוע, הנה סיימתם את הפרק, אז עכשיו אתם יכולים לשמוע את הפרקים של פודקאסט הפודיום. היה שבוע גם ערן זהבי, גם ליגה ישראלית, וגם יום חמישי.
יהיה אופמן, ובשבוע הבא עוד הפתעות, אנחנו מאוד מאוד עובדים, אנשים מבקשים דברים. השבוע גם עם זהבי עשינו ספציפית על ה-3-2 של מכבי, אז הרבה אוהדי הפועל תקפו אותי. אני רק יכול להגיד שלפני שבועיים עשיתי עם משה גלם וקנדאור,
של מכבי הפסידו 5-0.
על ה-5-0 של מכבי חיפה, על מכבי תל אביב, אז אוהדי מכבי תקפו אותי, אז אני מזמין אגב את כל מי ששומע פה, ואוהד קבוצה מסוימת, כולל אגב ליברפול, אנחנו נעשה עוד דברים כאלה. אז אם נגיד ליברפול, אם תבקשו נגיד פרק מיוחד על ה-Champions League, על הגמר באיסטנבול, אולי נעשה. אם אתם אוהדי הפועל ואתם מבקשים משחק, נעשה גם. ביתר, אל תבקשו, כי כבר יש משהו בקנה, אבל כל אוהד של כל קבוצה, אתם יכולים לבקש פרקים מיוחדים, ואנחנו נשתדל להגשים, בשביל זה אנחנו פה.
מדהים, מדהים. אז מי שעוד לא עשה לנו סאבסקרייב, זה הזמן, גם לפודיום על הדרך, אבל כמו שאמרנו, תאזינו במקביל, תגובות, לייקים, לא לשכוח. אורן, תזז אל אברהם.
כן.
שיהיה המון בהצלחה. מזכירים, יש עוד פרק השבוע, זה לא נגמר, פרק מיוחד לפורים, ועד אז, שיהיה המון בהצלחה.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.